התיאור של התיאור שנמצא כאן, אני אומר גם דברים כשאני מסתכל היום בפרספקטיבה של כמה שנים אחרי פטירתו של הרב שגר ושנים רבות אחרי שהוא דיבר את הדברים, אני חושב שהדברים כבר השתנו בכמה מובנים מאז שהוא כתב אותם, מאז שהוא דיבר עליהם. גם על זה אני אעשה אדבר, אני אציג את זה באיזשהו אופן. אולי הדבר הראשון שאני רוצה לפתוח בו, אפילו כדי לחייך ביחד, אני חושב שהנקודה הראשונה שצריך לדעת שהרב שגר, כמו רבים מאיתנו, לא היה אפילו יום אחד באקדמיה, ולכן הדיבור על ישיבה ואקדמיה צריך לדעת שהוא היה מפרספקטיבה של איש ישיבה, איש תורה, שוודאי יפנים את רוח אקדמיה, קרא בלי סוף וידע היטב את הדיבורים שיש באקדמיה, הייתה לו שליטה אדירה בכל מיני תחומי מחקר, גם מחקר פילוסופיה והיסטוריה של הפילוסופיה והיסטוריה של התרבות, והידע שלו היה אדיר. אבל בסופו של חשבון יש הבדל גדול בין לימוד אקדמיה כשאתה עושה זה כבחור ישיבה לבין לימוד אקדמיה כשאתה עושה זה כאיש אקדמיה, וזה עולם אחר לגמרי, וזה דבר מאוד מעניין. תראו כמה, אנחנו נגיע אחר כך לזה שהוא מדבר על הרב קוק, שהיה לו באמת גישה רחבה. הוא אומר שהרב קוק בעצם לא הבין את רוח האקדמיה, לא הכיר את רוח האקדמיה, כמה שהוא היה אדם פתוח, הוא לא הכיר אותה. והוא מדבר גם על אחד התלמידים שאני ראיתי זה כמה שום מצניעות, הוא מדבר שם בקובץ הזה על אחד מתלמידיו המפורסמים, שהוא באמת איש פילוסופיה, והייתה לו ערכה עצומה אליו. אבל הוא אמר לו בסופו של חשבון הוא לא יכול להיות פילוסוף באמת, כי הוא נלחם את המלחמה של האמונה תוך כדי שהוא עוסק בפילוסופיה, ולכן הוא ראה בזה חיסרון, הרב שגר. אבל מה שהוא אמר על הרב קוק וגם על תלמידו, זה נכון גם לגביו. גם הוא בעצם היה איש ישיבה שלא זז, לא פסיק פומי מגרסה, אבל לא זז מלימוד התורה שלו, ומהמקום הזה הוא דיבר על האקדמיה. כמו שפעם אמר לי מישהו שיש מה שנקרא הטראומה של האקדמיה, כמו שאדם חייל, יש אחד שיכול לדבר על הצבא, אבל הוא מעולם לא היה בצבא, אז הוא לא מבין מה זה הטראומה של חייל, שהוא אכל חול ונכנס לשפה ונכנס לסלנג ונכנס לכל המציאות של חייל. מי שלא היה שם, היה לי כבר מביקוח, לקחתי בבית רפת רבי יואל בינון, ידידי הטוב, אז הוא אמר לי שהוא רוצה לכתוב ספר על הלכות נהגים. אמרתי לו, רבי יואל, יש לי רעיון בשבילך, אין לו רישיון נהיגה, הוא מעולם לא נגע בהגה. אמרתי, תגיד לי, אתה עושה צחוק? אתה לא יודע בכלל עם הנהג מתמודד. זה שאתה חושב שאתה בא עם איזו הגות גבוהה, אם אתה רוצה לכתוב משהו לנהגים, תהיה נהג קודם, ותעבור את הטראומה, תעשה כמעט תאונה 10 פעמים, אז יהיה לך מה להגיד לי. אבל מה אתה מספר לי עכשיו על נהיגה כשאתה רק מכיר את זה כטרמפיסט?
זה משכנע אותו.
מה, הוא הוציא את זה בסוף?
לא יודע אם הוא הוציא ספר.
לא, אתה לא הוציא ספר, ממש.
הוא הוציא חוברת.
אתה אמרתי לו שבעיניי זה דבר שהוא... זה בדיוק אותו עניין, משהו מעין זה גם אני קיבלתי ביקורת מרעייתי שתחיה, שאנחנו ישבנו כאן שנתיים ועבדנו על... במכון בינה לעתים הנושא המשפחה, וכמובן קיבלנו הזוגיות וכמובן גם הצד הנשי שם, אז היא ככה די באירוניה שיהיה קבוצה של 15 אנשים נכבדים, רציניים, אנשי תורה וכו' וכו', והיא אומרת על מה זה נשיות, זה קצת נראה לה מוגזם. ואני התנצלתי גם בהקדמה שהיא יוספה כתבתי, אנחנו חבורת גברים, ואני מתנצל שאנחנו גברים, וגם לגברים מותר להגיד משהו על נשיות, אבל אנחנו מסתגעים ואנחנו יודעים שזה העמדה של גברים על נשיות. אם נשים רוצות להוציא ספר מקביל על נשים, בבקשה, שיתפסו. אנחנו בישיבה, מה לעשות שישיבה זה רק בנים? אני לא אשם בזה, זה המצב.
אלא מתי נשים יוציאו ספר על גבריות?
א', עושים את זה כל הזמן, וזה מגוחך באותה מידה, זאת אומרת, הגיחוך הוא לשני הכיוונים, ולכן הנקודה הזאת, אני חושב שיש פה, אני אומר את זה כנקודה, לפני שנכנסים בכלל לסוגיות שהרב שגר מטפל בהן, צריך, כיוון שהוא עצמו מעלה את הטיעונים האלה, אז אני רוצה להעלות את הטיעונים האלה לפני שמתחילים בכלל, שמדובר פה על אדם שמעולם מימיו לא היה באקדמיה, אפילו לא יום אחד. ואני אומר גם על עצמי, שאני מדבר על אקדמיה, אני מימיי לא הייתי באקדמיה. אני קורא המון ויודע וחי במקר, חלק גדול מהמרצים וכו' וכו' מדרכם ורוחם, אבל אני חושב שיש הבדל גדול בין לדבר על אקדמיה מזווית של בחור ישיבה לבין לדבר על אקדמיה מזווית של אדם שנמצא שם ועובר, כמו שהחייל עובר את הטראומה של החייל, איש האקדמיה, הסטודנט ש... תוכן רפרטים ותוכן תזות וכו' וכו', ונמצא שם בכל ה... זאת הוויית חיים שלמה. זה לא רק עניין אינטלקטואלי, זה הוויה נפשית, זאת הוויה חברתית, זאת הוויה שהיא עולם ומלואו. ואתה לא יכול לומר אמירות משכנעות אם אתה לא חלק ממשי מן העניין. וזה מזכיר לי תשובה של הרמ"א. יש פשוט הרמ"א, אם אני זוכר לכם בתשובה זין, הרמ"א תקפו אותו שהוא מדבר על אריסטו. ואיך הוא נכנס לשלום מיכל? שלום. אז הרמ"א... דבר, תקבו למיכל לכיסא. הרב רפי, חבוד. אנחנו התחלנו לדבר על ישיבה ואקדמיה. זה עכשיו הנושא בשיעורים הקרובים. עכשיו, הרמ"א תקפו אותו שהוא עוסק בחוכמה יוונית. ומה זה? זה לא צריך, מה זה צריך להיות? אז הוא אמר, חי נפשי, משהו כזה, שכל מה שלמדתי, למדתי רק מהרמב״ם. עכשיו, איזה מין תירוץ זה? כשהרמב״ם למד אריסטו, זה בעיה של הרמב״ם, למה הוא למד... אבל אני כבר, אני לומד רמב״ם. זה שהרמב״ם מדבר על אריסטו, כאילו זה משנה, וזאת חוכמה מאוד עמוקה, בגלל שזה לא סתם, תוכלו לומר שזה סתם התחכמות. אם אתה לומד אריסטו, מה זה משנה אם אתה לומד אותו מהמקור, לומד אותו מהרמב״ם? התשובה היא מאוד פשוטה, זה משנה את כל העניין, ההקשר והרוח, שאתה בא מתוך ההקשר של ישיבה, מתוך ההקשר, אלא מה, אתה אדם רחב דעת, אתה חושב שזה, אתה יודע שזה חלק מבניין עולמך, אבל אתה עושה את כל זה מתוך שאתה נמצא בתוך עולם בית המדרש, משם אתה מגיע לאריסטו, זה כבר לא אותו אריסטו, זה אריסטו, אריסטו מגויר, זה כבר לא אריסטו המקורי.
יש אצלנו בחור במכללה, שאני משותן פה בכמה קורסים, אבל אדם יוצא דופן, אבל הוא מאוד אקדם הזה, יש לו בעיה, בשביל מקום מאמר בשביל מבחן, הוא ניגש למרצה לספר שיש לו בעיה, מקום מאמר הזה. וכלומר שלומדים, כי עצור כל הגדולים הם קדושים, אבל הכל אמת. שלומדים רמב״ם, באדם ואומר, טוב, יש חמש, מתחיל לקרוא המרצה, פרק רמב״ם, יש חמש שיטות בהתמדה. ואז הוא מתחיל לראות, יש שיטת אפיקורס, ויש שיטת אריסטו, יש שיטת הבלוגה. אחרי שלוש, אבל הוא מראים את היד ואומר, אני לא מבין למה אנחנו קוראים את זה. באנו עם עוד רמב״ם, אז בואו, בקטע החמישי, הרמב״ם אומר לנו מה דעתו ומה דעת תורה, ולמה אנחנו עכשיו קוראים את דעת, למה אנחנו רוצים להתעסק בכל האפיקורס והאריסטו וזה, ואז אומר לו המרצה. אבל הרמב״ם כתב את זה, אז כנראה שהוא התכוון. כנראה שזה, חושב שזה חשוב לקרוא את זה. לא, אבל מה, יש לנו את ה... מה שהרמב״ם חושב, נקרא מה שהרמב״ם חושב, וכל השאר הוא כתב למי ש... למישהו
שאולי, אבל... זה באמת דוגמה טובה, מה שאלון מעלה כאן, זה באמת דוגמה של סוג של צרות אפקים, שאני מאוד רחוק ממנה, אבל היא עדיין נשארת, זאת טענה, כלומר, זאת טענה שהיא בקלות, כמו שאמרת, הרי הרמב"ם כותב את זה, זה משהו טוב, זה מה שאמר המרצה, אז הרמב"ם חושב את זה גם כן, כי הוא כותב את זה, זה מה שהוא חושב. אני אומר שהוא לא מקבל וכותב, אתה צריך ללמוד אותם, מה הוא לא מקבל, זה חלק מהרמב"ם. אבל זה כבר פחות בעיה, ברור שזה, הוא צודק, המרצה, שהוא מביא את זה כך. הבעיה מתחילה, באמת, שנמצאים באמת, אני יודע שירדו על הרב שגר באקדמיה, שהוא כתב, הוא הביא מאמר על שהוא התמודד עם קירקגור, אני חושב שזה בקשר לעקדה, בחילו רעדה וכל זה, אז אחד המרצים נזף פה שהוא, איך זה אתה כותב על קירקגור אם לא קראת אותו לפחות 7 פעמים בשפת המקור? רב שגר לא קרא בשפת המקור קירקגור, ואני יכול לומר לך לחתום על זה, אני יודע את זה. הוא קרא את זה עם התרגומים, ואיש אקדמיה זה נשמע יום ונורא. ובחור ישיבה זה בכלל לא יום ונורא, כי הוא בחור ישיבה, הוא קולט את הרוח, הוא קולט את התכנים. מבחינות הללו, המפעל של הרב שגר בכלל והמפעל של הרב קוק, מבחינות הללו ולא רק שלהם, הוא מאוד דומה. זה עולם של אנשי ישיבה יחידים בדורם, ממש מבחינת עוצמתם וכישרונם אחד בדר, כל אחד בדורו. זה לא פחות מזה. אבל יחד עם זה אני אומר, בסופו של עניין, נשארים בתוך המבנה וההקשר, וכשרוצים, ומה שאני רוצה בלימוד הזה, זה באיזשהו מקום לפתוח עכשיו את הצעד הבא, האם באמת אנחנו יכולים, הרי מה שקורה, שרוב החבר'ה שלומדים בישיבות, הם כך או אחרת מגיעים לאוניברסיטה. לא בשלב, אבל מגיעים לאוניברסיטה בסופו של דבר. הם מגיעים חלק מהאקדמיה. רובם ככולם. ואז השאלה, אם לא... לא עושים כאן איזה עוול, כי גם ככל שישיבה כמו שלנו, שישיבה רחבה, וכל מי שמכיר אותה יודע שכאן הרוחב והנגישות לשפה האקדמית, להקשרים האקדמיים, לא רק גם התרבותיים, שהם אגב הרבה יותר בעייתים אשר אקדמיים, הכל נמצא כאן. אף על פי כן, אני עדיין אומר שהפער בין בחור שיושב בישיבה ונחשף למה שנחשף, ואחר כך הולך לאוניברסיטה, ושם עם כל ההבדל של הרוח שיש בה, שם זה ממש מפוגג, ואף שגר עומד על זה כאן בקובץ הזה, זה מפוגג באמת לגמרי את כל הקודים הכי, הכי עמוקים והכי סודיים של האמונה של היהודי המאמין, וזה לא עניין אינטלקטואלי שאתה אומר דברי אפיקורסות כאלה ואחרים, זה דווקא לא בעיה. הוא אומר לך אפיקורסות בסדר שיהיה אפיקורסות, זה לא העניין. הנקודה המדהיגה או הבעייתית הרבה יותר, שאתה נחשף לעולם ולקודם שאתה אפילו לא שם, כמו בפרסומות, אתה עובדים על התת מודע שלך, עובדים על המקום שאתה לא שם לב אליו, ולאט לאט אתה משהו מתקהה במקומות הכי רגישים והכי נוקבים של הדמות הדתית, שם הבעיה, והנקודה הזו, אין בדברים של הרב שגר לפי דעתי מענה, ובכלל שאנשי גם אדם שהוא קומה אדיר כשלו, שהוא פרס דרכים ונתן לנו מחשבות ושפה ומילים, שאני לא חושב שבדור הזה יש עוד מישהו שחי כאן בארץ ויכול היה לצייל אותנו בעולם כזה, אף על פי כן אני אומר, בסופו של עניין, זה, אנחנו נצא קצת עם תחושת אולי תסכול, עם תחושת אכזבה, אז אני כבר מטרים את זה ומרק, אני כזה קטני איתם בדרך כלל שיש לי, אני יכול להגיד דברים שהם לא, מה שאני לא סגור עליהם, אני שם שכפץ. אז אני קודם כל נותן כמה אמירות שכפציות כאלה, כדי שיהיה ברור שאני לא הולך לומר דברים, גם הוא לא אומר, וגם באופן שאני רואה את הדברים, יש כאן דברים לא פתורים, כלומר יש כאן איזה ניגוד, שאני נכון להיום, אולי תוך כדי הלימוד יפתח לנו דברים, אני רוצה לפתוח דברים, אני בלימוד לא רוצה סתם לקרוא מה הוא אמר, אני רוצה לתת פרספקטיבה, לתת איזושהי אמירה, כדי מתוך המקום הזה לראות מה אנחנו אומרים עכשיו, לאן הדברים האלה הולכים, זה מה שמעסיק אותי, יכול להיות שתוך הדיבור והעיון, אנחנו כן נוכל ביחד לפתח איזשהו הקשר שהוא קצת יותר יקדם אותנו, גם מבחינה מנטלית, ולא רק מבחינת ההיבט האינטלקטואלי או ההיבט האחר, אני חייב ונראה, אני לא, מה ברצינות, באמת אני לא, עוד לא יודע לאן הדברים מתגלגלו, אני באמת מלמד את הכלימות פתוח, לימוד שביחד אנחנו, אני יכול לפתוח את הדברים, תוך כדי קריאה והדברים, והדברים כאן מנוסחים היטב, הם דברים ניסוחים באמת מאוד משובחים ונפלאים, שבאמצעותם נוכל, אני חושב, להגיע לכל מיני תובנות כאלה ואחרות. עכשיו אולי אני אתחיל מהסוף. בתכסיס מאוד ידוע. אני אתחיל מהסוף. סימנתי לי פה איזה קטע או שניים, ואחרי זה נחזור להתחלה. אני מתכוון לומר בעמוד 3. נתחיל בעמוד 3 בפסקה 6. נקרא פה קטע פסקה 6, ואחרי זה עוד פסקה 10. אני רוצה דווקא להתחיל איתם, ולצאת לדרך מכאן, ואז לחזור חזרה ליסודות ולהתחלה. כי זה באמת חושף כאן את הנקודות שהרב שגר באמת ניסח בחדות בסופו של עניין את העניין עצמו בצורה נוקבת ביותר. ולכן שווה לפי דעתי להתחיל מכאן. נתחיל בעמוד 3 פסקה 6. השאלה האמיתית הינה, עד כמה החיים הדתיים יהודיים שלנו משמעותיים? עד כמה המטרות, השאיפות, הכיסופים שלנו יהודיים ויונקים מהתורה? האם המגע שלנו עם האלוקי הינו מגע ממשי, ועד כמה אנו יונקים מהמסורת? מהו הדבר שאומנם מעניין אותנו באופן ממשי? באופן פשטני למדי, על מה אנחנו חושבים כשאנו קמים בבוקר? האם הסיפוק שלנו, ההתענגות שלנו, נובעים ממעשים טובים, מחוות של חסד, מלימוד תורה, מקיום מצוות? באופן פרדוקסלי, ככל שהחיים הדתיים שלנו ממשיים יותר, כך הם קונבנציונליים פחות אישיים יותר. אני רואה ש... תמר, אתה איתנו? אדם הזה, אני לא רואה אותך פשוט, זה קצת... אתה מוסלם, יאללה, תוכל לנוע לכיוון ש... אפילו לכאן, לשולחן הזה, אני צריך קשר עיני, אני רואה שאתה ככה מתנדל ואתם לקריאה שלי, אז אני... אוקיי, תודה. אני קורא את המשפט הזה באופן פרדוקסלי, ככל שהחיים הדתיים שלנו ממשיים יותר, כך הם קונבנציונליים פחות ואישיים יותר. כלומר, קונבנציונליים הכוונה נורמטיביים. הם פחות נורמטיביים ויותר אישיים. וגם כן הבחנה שהרב שגר חזר עליה בשם הרבי מאיביץ הרבה פעמים, שיש כללי תורה ויש פרטי תורה. כללי תורה זה הנורמה, הנורמטיביות. זה מה שניתן לכלל ישראל, שכולם נמצאים מיישרים קו על אותו הלכה מנהג ומסורת. אבל יש פרטי תורה, שזה מה שמלוקח השואל מאימך, הממד האישי, או כמו שהוא ניסח את זה בלשון של הרמז, של להבחין בין מה ההלכה לבין מה רצון השם. מה ההלכה זו שאלה מה הנורמה? מה רצון השם זה כבר שאלה בית הסבוכה. היא השאלה עד כמה אתה מתחבר להלכה, עד כמה אתה מתחבר לרצון השם, מה אלוקים רוצה ממך כי אתה עושה צעד כזה או אחר. אלו כבר שאלות מאוד אישיות שנוקבות עד התהום, והרבה פעמים הפער הזה בין מה ההלכה לבין מה רצון השם, ואתה נכון מה הרצון שלך, הרצון שלך בעבודת השם, זה מרווח שהוא לא פתור. וכאן שהוא מדבר שככל שחיים יותר ממשיים, הם קונבנציונליים פחות, כלומר הם פחות כללי תורה, והם אישיים יותר, הם יותר פרטי תורה. זה גם הסכנה שיש כאן, כיוון שהרבה פעמים, מה שקורה שדווקא אנשים מאוד, עם דתיות מאוד עמוקה, הם באמת, יש להם שיח מאוד לא פשוט עם ההלכה. כי ההלכה היא בסופו של ריבון קשוחה, יש בצד קשוח בהלכה, היא בצד נורמטיבי. אתה רוצה, אתה מתחבר, אתה לא רוצה, אתה לא מתחבר, זה לא מלא ולא מוריד, אתה, יש הלכה ואתה מחויב להלכה כיהודי שנכנע להלכה. ובדיוק הנקודות הללו הם הכאב הגדול, במיוחד בתקופה שלנו, שדווקא אנשים שהם יותר בינוניים מבחינת שאיפותיהם הדתיות, הם יותר נורמטיביים, הם יותר צייתנים בענייני ההלכה ויכולים להחמיר על דברים שהם לא ראוי להחמיר בהם. אבל דווקא אנשים שיש להם יותר חיפוש, יותר חיפוש עמוק, דווקא האנשים האלה הם נמצאים באיזשהו שיח הרבה יותר קרוב. מצד אחד יש להם גם צד של יראת שמיים, צד של נכנעות, צד של צייתנות. מצד שני, הציות עצמו יש לו מחיר כבד, כי שאדם חש שהעובדה שהוא מציית, זה פוגם ופוגע בשאיפות הפנימיות העמוקות שלו. וזה מה שטוען הרב שגר, שככל שהחיים הדתיים ממשיים יותר, הם קונבנציונליים פחות ואישיים יותר. וכאן זה מביא את האדם מצד אחד לכנות הרבה יותר מרשימה, הרבה יותר עמוקה. אדם באמת חי את חייו במובן הכן ביותר והבלתי אמצעי ביותר, ושהוא לא צריך, הוא לא עובר את התיווך של הנורמה, אלא הוא באמת נובע מתוך המעמקי נשמתו. אבל מצד שני, יש בו, כמו שאמרנו, יש גם כללי תורה, ומה שבעצם הטענה כאן, שבעולם שלנו היום, יש התגברות עם כל המחיר שזה של פרטי תורה על פני כללי תורה, וכך יש להם סיכוי להתגבש לאו דווקא לפי הדפוסים הדתיים השגרתיים. כלומר האנשים הדתיים באמת הם לא אלה שתמצא אותם במרכז בית הכנסת, נאמר ככה, לא שם תמצא אותם, הם נמצאים במקרה הטוב השוליים של בית הכנסת, במקרה הפחות טוב נמצאים מחוץ לבית הכנסת. אבל הם נמצאים, והם נמצאים דווקא משום, ולא בגלל שהם פחות דתיים, אלא בגלל שהם יותר דתיים. יש הדתיות שלהם, הדתיות שלהם הרבה יותר, מה אתה אומר? אני לא יודע אם יש דבר כזה, כי בסופו של חשבון, בית כנסת יש בעצם הגדרתו צד מאוד נורמטיבי. וכך צריך להיות גם, זה מה שמחזיק את עם ישראל. אני לא חושב שאפשר היה, אני חוקר בדעתי כבר הרבה שנים, אני מוכן לומר את זה, למרות שהמיקרופון פתוח פה, אני מוכן לשאול, מישהו פעם שאל אותי, הוא היה בישיבה לפני 12 שנה, קצת פרובוקטור כזה, ושאל, תגיד, אם, באמת אומר לי, אם יסגרו את הישיבות, יהיה בעם ישראל יותר תורה או פחות תורה? אם יסגרו את בתי הכנסת, יהיה בעם ישראל יותר תפילה או פחות תפילה? וככה נשארתי פעורפה מעצם הפרובוקציה הזאת, ויש מקום, אני חושב שזו שאלה מאוד לא פשוטה להשיב עליה. מצד אחד הנורמטיביות היא בעצם הצד שבלעדיו אי אפשר לקיים חברה, כי החברה זקוקה לנורמות. אם עליהם הוראה שמלכות אי אפשר היו חיים עליו, אז כבר אין אפשרות לקיים חברה בלי חוקים ובלי כללים ובלי סדר, ואתה צריך שיהיה חוק וסדר. מצד שני, החוק והסדר יש את המחיר שהם חוק וסדר. הם לא פונים אל האישי, הם לא פונים אל אלו שאלות עתיקות שגם הפילוסופים ובאתיקה שלנו, באתיקה ושאלות המוסר עסקו בזה רבות, אבל כאן השאלות עולה באופן מאוד קיומי. האם באמת והרב שגר גם מהבחינות הללו, זה מאוד מעניין, תמיד תקפו אותו, ואני זוכר שהרבה שנים שאלו אותי, תגיד לי, למה הרב שגר בכלל מקיים מצוות? כאילו, מה פתאום? הרי העולם שלו כל כך בלתי אמצעי, כל כך ישיר, כל כך, אז למה הוא בכלל עדיין מחויב לנורמה? איך תסביר שהרב שגר היהודי חרדי? והעולם שלו היה עולם שהציות והנכנות היו בשר מבשרו. עכשיו, הוא באמת חווה את הקרע הזה, מצד אחד מחויבות עמוקה כיהודי ירא שמיים, שבכלל השאלות האלה התיימר בכלל לא עלו אצלו. כולנו גדלנו באותו הקשר, שצמחנו בישיבות שמרניות ומיושנות, במובן החיובי שמיושנות, והשאלות האלה לא, אף פעם לא עלו, למה להקפיד על פרטי הלכות שבת. זה לא, זה מעולם לא עלה כשאלה, כלומר זה כאילו, זה כמו שהיד, זאת היד שלי, זה אני, זה בכלל לא נושא. לאנשים היום זה הרבה יותר מסובך, כי אנשים ואז התורה שנשמעת היא תורה הרבה יותר אישית, הרבה יותר שאלת מה זה אומר לי, ואז אנשים שלא צמחו עם ההקשר של המובן מאליו הנורמטיבי, באמת שואלים את עצמם, אם זה כך שאתה פונה כל כך אל האישי, אז למה אתה מתעקש כל כך על הנורמטיבי? תן לי לחיות את באופן חופשי ומשוחרר, עם הכנות שלי עצמי. ואני מודיע על האמת שאני אין לי מה להשיב על זה, אני יכול להגיד דבר אחד, שזה אנוכי מי שאנוכי. אני חי ככה, והוא אמר בערך אותם דברים, כי זה אני. עכשיו, למה אתה תהיה כזה גם כן? אני לא יודע, זה כמו שבעיה שלך. אני לא בא לתת לך עצות. אני אומר, מה הצדקה שאני חי באופן שאני חי עם אותה מחויבות נורמטיבית? אני חושב שזה מה שאני, כך גדלתי וזה מה שאני, ואני לא מתכוון להתפרד מזה, כי טוב לי במקום הזה, זה משכן נוח לי. אבל לבוא להגיד לך למה אתה, איך אתה יכול לאמץ בו זמנית את ה... להבליט את האישי ואת האנטי-נורמטיבי, להיות נון-קונפורמיסט ולשאול, לדבר על הפער בין הלכה לבין רצון השם, ובסופו של עניין גם להיות יהודי שנכנע להלכה במובן הפשוט של המנהג והמסורת, אין לי כל כך מה להגיד על זה, אני רק יכול לומר שאני חושב שכך צריך לחיות. אני קורא לזה החלק המטומטם שלי, ואני מאוד אוהב אותו. יש חלק מטומטם כזה שככה אני חי וכאילו לא פרטי הלכה, וגם אני לא נכנס לכל חלק ולכל פרט להבין, זה פשוט המובן מאליו שלא צריך לשאול, שזה מין הקופסה השחורה, ה-DNA של הקיום היהודי, שהוא לא צריך דין וחשבון כל כך נוקב, כי ככה אני חי וזהו. אמרתי פעם, שואלים אותי למה אתה שומר שבת, אז עושים סמינריון עם הסמינריון להסביר למה לשמור שבת. התשובה שלי מתמצא במילה אחת, למה אני שומר שבת? יודעים מה התשובה שלי? ככה. זהו, זו התשובה שלי. התשובה הכי משכנעת שיש. ככה זה כבר נדרש בקבלה, אתם יודעים מה זה ככה? כתר כל הכתרים. זה ככה. אז צריך לדעת שזאת התשובה של הילדים, ככה. מה אתה שאלה שאלות כאלה מצחיקות? אני ככה אני חי, וזה ככה. וזה לא תשובה שאני יכול לומר לעצמי. אני לא חושב שכל אחד יכול לומר את זה בצורה כל כך פשוטה, אבל מבחינתי, כששאל אותי למה לשמור שבת, התשובה היא ככה. זהו, אני לא זקוק לי יותר מזה.
יש מקום לפרשנות אישית בתוך המסגר?
ודאי שיהיה, ודאי שזה קיים, יש דו-שיח.
בתוך הנורמטיבי, אבל הנורמטיבי הוא מאוד רחב.
קודם כל, יש בסופו של חשבון כמה שהוא רחב, יש בסוף מגיע לנקודה הקשה. בסופו של חשבון צריך להניח תפילין בבוקר. זה לא תוכל הרבה לשחק עם זה. בסופו של חשבון, שבת היא שבת, ויש בהלכות חמורות. לא יעזור, ותרת משפחה, זה אולי הנושא הכי רגיש, תרת משפחה, יש הלכות, וזה ככה. אתה לא יכול, גם בתוך ההלכה יש תיברונים, יש אפשרויות, יש קולות, יש חורות, אבל בסופו של חשבון אתה נמצא בנקודות שהן נקודות האפס. נקודות האפס אתה לא יכול לשבור אותה, אם אתה יהודי ירא שמיים ומאמין להלכה ונכנע להלכה. לכן הניגוד הזה הוא לא ניגוד פשוט, לפחות לאנשים היום, בפירוש לא ניגוד פשוט, אבל כאן סטינו קצת מהעניין, אני רוצה שוב, האמירה כאן בקטע הזה היא קצת אחרת, ואני רק הערתי זה שפשוט שנבין את מה מונח באחרים, ככה הם קונבנציונליים פחות ואישים יותר. ואז קבלת או מלכות שמיים, שימו לב, שאנו אמורים לקבל על עצמנו פעמיים ביום בקריאת שמע, הינה מחויבות ממשית. קבלה נעשה בתוך חירות ובאופן מודע. זה כאן יש טעות בהקלדה. כך אני, כך קיבלתי על עצמי, כך אני רוצה להיות. האם קיבלנו על עצמנו אי פעם מלכות שמיים? אגב, במאמר שכתבתי עכשיו בקונטרס, בחלוקה כתקון הרגליים, הייתי שם שזה משהו שמוד הסעיר אותי כשגיליתי אותו ואיך שנחשפתי אליו וכתבתי אותו. תקראו שם את החלק על קריאת שמה ברבי טרפון שאיתה כדברי בית שמאי ושכבך. שם טענתי שלמעשה משהו יותר מרחיק לך מה שיש פה. מה שהרב שגר טוען, שואל שאלה פשוטה, היא באמת קבלת המלכות שמיים, אומרים קריאת שמה בבוקר ובערב. מה קורה לנו שם? יש סיפור, רב שלמה שוק סיפר לי ככה שבועי פעם בתפילה בעל השבות ונחה עליו הרוח, אז אחרי ש כולם גלגלו תפילין, סיים התפילה, שאלת השכן שלו איך היה? מסתכל עליו, מה איך היה? חושב שהיה איזה משחק אתמול, אני יודע מה. זה היה משהו, הקיצה מאוד, מאוד משעשעת, שמישהו אחרי תפילת שחרית החיה. אתה לא מצפה, אתה לא מעלה על דעתך שכשאתה מתפלל, אמור לקרוא לך משהו. נותר לך לשאול אחר כך, איך היה? מה קרה לך אחר? ואנשים בכלל לא מעלים על דעתם שצריך לקרות משהו, לכן איך היה, אז מאיפה זה נפל עליך שאלה כזאת? עכשיו, אני חושב שגם כשאדם מקבל אור מלכות שמיים, באמת בכנות ומעומק הלב, יש איזה אירוע, אור מלכות שמיים, זה אדם, אנחנו לא יכולים להיות כל כך מרוכזים פעמיים ביום להיות במין ריכוז, או זה בלתי אפשרי. אבל לפחות מדי פעם, להיות באיזה מקום שבו קהילת שמה הופכת להיות אירוע, אירוע שבו לקבל עוד מלכות שמיים, אני חווה את זה מדי פעם, ואני חש את זה כבאמת, באמת כאירוע. זה דבר שהוא לא, זה לא בשמיים, זה שאלה של החלטה. שאתה הולך למקום הזה, אתה הולך לקבל מלכות שמיים, אתה הולך לעשות את זה ברצינות הרבה, וכשמי שמקבל עצמו, אני במאמר הבאתי שם משהו עוד יותר מסעיר, אני הוכחתי שם איזה ניתוח של זוהר שהבאתי שם פחד ויצא, ששם בעצם יש הערות והשגות שזוכים להם דווקא בשכיבה חשופה. וזה, המילה לשכב מופיעה אצל, בפרשת ויצא, זה באמת עבר שהוא תדהמה. מופיע שם, כתוב שם, וישכב במקום ההוא. זה פעם ראשונה שהופיעה שכיבה בתורה, זה וישכב במקום ההוא בחלום של הסולם. וכתוב, בהמשך כתוב שם, וישכב עמה בלילה הוא עם לאה, וכתוב, הנך שוכב עם אבותיך אצל מתים. וזה שלוש, וכל זה על פי הזוהר, זה שם זה הדרך של השגות עליונות, שמוארות עליונה שקשורה לחלומות, שקשורה לכל מיני דברים, ודווקא השכיבה החשופה, זה חשף לי, זה נתן לי ממש הנערה אדירה, למחלקת בית שמאי ובית הלל לגבי קריאת שמע של ערבית, שבית הלל אומרים שיקרא קריאת שמע ושוכבך בזמן של אנם שוכבים, בית שמאי אומרים בשוכבך שצריך לשכב בזמן שאומרים, מספר לרבי טרפון שהיתה כבית שמאי, ואמרו לו שהיית ראוי לחוב בעצמך שייתן לה כבית שמי, וזה באמת לא מובן, מה כל כך, מה הסיפור כאן, כלומר, מה העניין שצריך לנזוף ברבי טרפון שהוא איתה כבית שמי, ומה זה בכלל בית שמי? אמרו שהמחלוקת היא מאוד נפיצה, מאוד טעונה, ואני חושב שזאת הנקודה במקור, הנקודה היא באמת שקריאת שמה של הלילה, היא איזה אירוע מסעיר שנוגע דווקא ללילה, וזה במאמר אני ראיתי את זה, הוא נוגע דווקא ללילה, ותראו לעצמכם שאנחנו נהיה כבית שמי, קריאת שמע בגוף חשוף ככה על האדמה, זה ממש מעורר רעד, זה יום מלכות שמיים מסוג אחר לגמרי, וגם מיום מלכות שמיים של הבוקר, של שחרית, זה בכלל משהו אחר לגמרי, זה לא כמו אתם שהכל מופשט והכל רק סינתטי, רק אנחנו חושבים באופן מופשט לקבל את מלכות שמיים, אבל הגוף לא שותף לזה. כאן יש תיאור מאוד בעולם התנועה, שיש כאן משהו ממש בעולם התנועה, שבו האדם צריך עם הגוף שלו לתפקד אחרת, ואז הוא יכול לזכות להערות של מלכות שמיים, וזה קשור דווקא ללילה, אלו דווקא הערות של הלילה, וכן הלאה. מי שרצה יראה את כל ההקשר גם במאמר שכתבתי, והנקודה הזו באמת הממשות של מלכות שמיים, היא מעל ומעבר למה שאנחנו בכלל משערים. ואז הרב שגר שואל בצדק, כמה אנחנו באמת לוקחים ברצינות העניין? אם אתה סתם יהודי קונבנציונלי, אתה אוקיי, אתה לא, אין לך חוכמה, אתה הולך לבית כנסת, אומר שמה ישראל עם הציבור, וכולי, בגלל נגמר הסיפור, אתה לא עושה מזה ביג דיל, אתה לא עושה סיפור. אתה יהודי שמתפלל, ככה יהודים חיים. אבל אם אתה נכנס לשדה האישי, לשדה, כמו שמתאר כאן, לא קונבנציונלי, לשדה מאוד בלתי אמצעי, כאן נכנסים כאן להוויית חיים מאוד דתית, מאוד עמוקה, מאוד ממשית. אבל דווקא הוויית חיים הזו היא בדיוק הנקודה שהיא הנקודה הגבוהה שככה קיבלתי על עצמי, ככה אני רוצה להיות. ואז הוא בא ותראה מקשר של האקדמיה, אומר ככה, זה למעשה תיקון הברית שעלה מדבר רבי נחמן. קבלת עם מלכות שמיים מכוננת זהות עצמית שונה. עולם המסענים שלנו מתארגן באופן שונה לחלוטין. ומילה גם האקדמיה תופס בו מקום אחר. בהקשר כזה, האקדמיה תופסת במקום שונה, וכאן יש משפט מאוד מרתק. הייתי מסתכל בניסוח פרדוקסלי ואומר שהאקדמיה מאיימת דווקא על הדתי שלא ממש מאמין. הדתיות הממשית לעומת זאת מופרת ומתחזקת לו פעם לעצות האקדמיה. זאת אמירה אדירה, וזה ממש הרב שגר, זה ממש שיקוף ממש ישיר של הדמות שלו, ובדבר הבא אני חי ממש באופן דומה ובנקודה הזאת. דווקא היכולת שלנו להיות נועז, להיות בעזות דקדושה, לא לתת לעצמו גם את המקום המאוד אישי, המאוד נועז, שאתה חי בו את הדתיות שלך, שהוא מאוד מאוד אישי, דווקא המקום הזה פותח פתחים מאוד רחבים להשפעה של האקדמיה. כי האקדמיה, מה זה האקדמיה? אתה מקבל תובנות, תקבל כלים, תקבל דפוסים, אתה שותל אותם בנוף המאוד אישי, גם אותם אתה לומד מתוך אותה כנות עצמה. אתה גם רואה שם איזה, אם יש איזה מין טענה אקדמית מאוד נכונה, החל מטענה שגרסה בגמרא, בדרך טענה יותר אינטלקטואלית, פילוסופית או תרבותית או מה שזה יהיה, עצם שאתה חי, שכל צורת הוויית החיים שלך היא לא נורמטיבית, אלא היא מאוד אישית, בעולם האישי יש מקום לאין סוף, יש לאין סוף. בעולם הנורמטיבי אתה מרגיש תמיד התנגשות, אתה מרגיש שכל דבר מאיים עליך, כי זה לא מסתדר לך. זה מתחיל גם במקומות יותר כאובים. אני מכיר אנשים שהשיעבוד שלהם למנחה, לתפילת מנחה במניין בזמן, זה שיעבוד ממש מרחיק לכת. עד כדי כך שאני הייתי עד בעצמי, ראיתי לא פעם ולא פעם, עם אדם שנמצא בתוך איזושהי שמחה, בתוך מקום שהוא שמחה שאישית שלו, ואתה רואה שהוא לא מסוגל לשמוח, הוא כל הזמן, רגע, אתה המניין? אתה ממש רואה שלא מצליח לקלט איזשהו מקום, כי הוא כל הזמן הולך עם היד על השעון, והוא גמר מנחה, נו, תחזור חזרה, לא, אבל יש תכף ערבית גם. ואתה ממש חש, הוא ממש מסרס לעצמו כל אפשרות, שאני לא בעד לא להתפלל במניין, אני לא אומר דבר כזה, אני אומר, אני בעד חיים אישיים, שיתן לך את החופש ואת הלארג'יות, להתרחב, להיות אדם, ואתה, איך תסתדר עם הנאות? תצפה למנחה גדולה לפני כן, תהיה מספיק חכם, אל תרוץ לך לקבל בזמן שאתה יודע שהוא הולך להיות משהו שהוא מאוד, שמתכנסים סביבך, אומרים לך, אתה פתאום נזכר, נו, אתה מנחה. זה דבר שאתה מעט חש את הניגוד, כמה שהרי באופן טבעי אתה לא עושה דבר כזה, שאתה נמצא באיזה אירוע, משהו שהוא מאוד נוגע בך, אתה לא מסתכל על השעון, אם אתה נאלץ לסתכל על השעון, אתה משהו כאן מתרוצץ בתוכך, שאתה לא מסודר עם זה, אתה לא מאורגן נכון. וזה בדיוק ההתנגשות שמי שלא ממש, מי שלא חי ממש אמונה, במובן המאוד אישי ומאוד בלתי אמצעי. ודווקא זה מה שהרב שגר טוען, שדווקא האדם האישי הוא מאוד רחב. הוא מאוד לארג', הוא לא מאוים, כי הוא, יש לו אין סוף מקום בלב, בנשמה שלו, להכיל המון סתירות. בגלל שבאמת העולם, כמו שהסובייקט הוא האין סוף, שם משכן השכינה, דווקא בעומק הסובייקט. ודווקא מי שבאמת חי את עומק הסובייקט שלו, דווקא אדם כזה, הוא מאוד רחב, הוא מאוד חי חיים ארוכים, יש לו איזה מין רוחב כזה אין סופי, שיכול להכיל המון סתירות וניגודים, בלי שזה יכניס לו ללחץ. ודווקא האדם שהוא לא ממש מאמין, כלומר שהוא חי חיים יותר נורמטיביים, הוא יותר מנוכר לעצמו, יותר רחוק בעצמו, אז הוא מודל את העולם תמיד במשקפיים לא אותנטיות, אלא במשקפיים של משהו שנראה כמאיים עליו, משהו כזה, ולכן כל דבר מיד מכניס אותו ללחץ, מכניס אותו לאיזשהו מלכודים פנימיים, וזה בדיוק הפרדוקס שהרב שגר עומד עליו כאן, שדווקא האדם המאוד משוחרר, הוא יכול לקרוא הכל, יכול להכיל הכל, הוא אדם, בניגוד לדימוי שהאדם איש הרוח האמיתי הוא צר אופקים, להפך, דווקא איש הרוח האמיתי, האופקים שלהם אין סופיים, הוא לא נבהל בשום דבר. אתה לא יכול להיים עליו, כמו שמה אתה אומר לי, תובנה חדשה, אדרבה, אני מזמין את זה, אדרבה, תן לי כמה שיותר. וזה באמת הנקודה שגם, אם זאת הנקודה, פתחתי בזה, כדי להתחיל מהסוף, להתחיל מהנקודה המנטלית של הרב שגר, שאפשרה לו באמת להיות באינסוף עולמות. מאפשרת לי להיות באינסוף עולמות, מאפשרת להרבה אנשים כאן להיות באינסוף עולמות. בגלל שזה זה טבע המקום כאן, שהוא, בגלל שאתה חי את החיים האישיים שלך, ואתה דין וחברו, הייתי אומר, אתה מקבל עוד מלכות שמיים מהמקום האישי, במקום האישי יש מקום לכל, יש אינסוף, דרך אגב זה נכון לא רק לגבי יחסים בקדוש ברוך הוא, זה גם נכון ביחסים בין בני אדם. אנשים שהם מאוד, הם מתייחסים לבני אדם באופן מאוד נורמטיבי או משהו כזה, אז הם מיד מסננים את האנשים שרוצים סביבם על פי אמות מידה מאוד נורמטיביות. זה כן מתאים לי וזה לא מתאים לי וזה בערך וזה אולי. אתה מאוד ממדר אותם לפי כל מיני פרמטרים מופשטים. אדם שחי באמת את הכנות, את האישיות שלו באופן מאוד אישי והבלתי אמצעי, הכל יכול להיות שמלשכם בתוכו. יש לו בלב מקום לכל הסתירות והניגודים שבעולם. זה נכון גם ביחסים, לא רק עם הקדוש ברוך הוא, ועם התורה או מול האקדמיה או מול דרוכות אחרות. אדם שהוא באמת איש רוח אמיתי, שהוא באמת, הוא מצל אחד, הוא יהודי, כמו שאמר, מי אמר את זה? מלכי קיקר הוא אמר את זה, שאני רומאי ושום דבר אנושי לא עוזר לי. ואותו דבר, אני יהודי ושום דבר אנושי לא זר לי, בגלל שאני יהודי, ויהודי זה להיות יהודי שהוא חי לגמרי את האמת שלו, את הכנות שלו, באובן הכי בלתי אמצעי, ודווקא המקום הזה הוא פתח אותך גם לאלוקים, לאינסוף האלוקי, ולא פחות מזה שזה חשוב אולי יותר אפילו לאינסוף האנושי. אתה יכול להכיל בני אדם, וזה, יש לזה השלכות מאוד מאוד חשובות. רואים היום למשל כל מיני מאבקים בין הישיבות לבין הממסד החילוני, בצבא, לא בצבא, לא משנה כרגע. זה ממש חם וזה בכותרות. אני חש כאן את הקשר העצום שמה, למה הידרדרנו? זאת אומרת, בעולם שלי, לא שצריך להיאבק מאבקים, צריך לעמוד על שלנו לכל מיני תחומים והקשרים. אבל יש הבדל אם אתה יכול להכיל גם זה שמתנגד לך, אתה באמת, זה גם פן בתוכך, גם אתה קצת חילוני, וגם אתה קצת השתרבות, וגם אתה קצת נושא בתוכך את העולמות הללו, ואז ההתנגשות שלך עם האחרים היא כבר לא התנגשות מנוכרת, היא לא התנגשות של, שאנחנו נושאי דגל האמת, כולם נושאי דגל ההידרדרות והשקרים. הרי יש את הניגש בגישה של העגלה המלאה והריקה בזמן בן גוריון, שאנחנו העגלה המלאה וכל העולם זה העגלה הריקה, אז ברור שבקשר כזה אין שום צ'אנס לשום דבר. ודווקא איש הישיבה העמוק, האינסופי, הוא לעולם לא יגיע לאיזה ניקור כל כך עמוק, הוא יכול לחלוק, הוא יכול גם להיאבק, וצריך להיאבק על, והמאבקים הם לא פשוטים, אבל יש הבדל בין מאבק שנעשה בסופו של עניין מתוך איזו עמדה אמפתית, מתוך איזו עמדה שאני מבין, כי זה חלק, גם השני האחר, איש האחר הזה נמצא גם חלק ממנו, גם בתוכי, לבין עמדה שאני בכלל לא מזהה בתוכי שום דבר מהאחר הזה, הוא לגמרי איזה דמון כזה, אני עושה מלו איזה מין דמון, איזה מין שד, שרק צריך לזרוק על הבליסטראות. אבל אני חושב שזה בדיוק מה שנחשף קצת לאחרונה, זה חושף בחדות מה קורה היום בעולם הישיבתי, ברוח התורה של היום, שבאמת יש בה משהו שהוא לא כל כך מאמין. לא יודע איפה לומר את זה, אבל יש משהו שלא כך מאמין. ושמי שבאמת מאמין באובן הכי אישי, הוא לא מגיע למין התנגשויות כל כך מנוכרות. או אלה שזורקים אבנים על מפעל אינטל שם ב... אז המאבק על השבת הוא מאבק שבסיסו הוא צודק. אבל כשאתה רואה זה, כשזה נעשה בהקשרים של ידועי אבנים, בהקשרים כל כך פרובוקטיביים, זה חושף משהו, זה לא חושף אמונה, זה חושף חולשה באמונה. זה חושף משהו שאתה באמת לא לגמרי מאמין. אם היית, ואתה צריך לחפות על חוסר אמונה, זה באמצעות בליסטראות. כיוון שמישהו באמת מאמין, קודם כל הוא אדם אמפתי, הוא אדם זורם, הוא אדם אוהב, הוא אדם שיש לו לימוד זכות, יש לו עין טובה. זה לא יכול לקרות לאדם שהוא באמת מאמין. לכן ההבחנה של הרב שגר בין אדם שהוא מאמין באמת, ומישהו לא באמת מאמין, זאת הבחנה קריטית. וצריך להיות ער להבחנה הזו, זאת הבחנה נורא חשובה. אני מדגיש אותה כי אני מדבר מהשם בעולם שלי לגמרי. זה נכון ביחס לכל השדות שאנחנו מדברים עליהם. גם היחס לתורה, היחס לאקדמיה, היחס לקדוש ברוך הוא, היחס לבני אדם, היחס לתרבויות, היחס לכל מה ששונה ממך. זה למעשה מארג שלם שהמוצא שלו הוא דווקא אינסופיות של הסובייקט המאמין, שהוא באמת נמצא בעמדה. גם אגב, בקטע הזה אני יותר קיצוני מהרב שגר. כי היה לו רגעים שהוא אמר, גם זה הפתיע אותי, הוא אמר שאני אפי מוכן לזרוק אבנים בשבת על מי שמעצבן אותי. אמרתי, ככה? אתה לזרוק אבנים? לא נראה לי כל כך. אבל הוא רוצה לבטא בזה שיש דברים שממש מוצאים אותה בשיווי המשקל, וזה מאוד הפתיע אותי. אפילו אמרתי לו איזה חבר שלי שהוא חילוני, והוא היה תדיד גם איתו, אמרתי גם עליו, וכן גם עליו אני מוכן. אבל זה נאמר חיוך. זה מה שאני רוצה לומר בזה, שבאיזשהו מקום אני לא חש תחושה כזו, גם לא באיזשהו מקום סמוי אצלי לזרוק על מישהו אבנים. אני בכלל לא מרגיש כזה ניכור, אולי זה חיסרון, יכול להיות שיש גם צד של קשיות, של עזות, של קנאות, שאולי איבדתי אותו. יכול להיות שאצל הרב שגר הוא הזכיר הרבה פעמים את המאמר של חז"ל, שכל מי שלא נוקם ונותר כנחה שאינו תלמיד חכם או משהו כזה, אז אני כנראה לא בפרמטר הזה. אני לא נוקב יותר כנחש, מה אפשר לעשות, אבל אני יכול להבין שהצד של הקנאות יש בו צד שהוא מוצדק, אבל בסופו של דבר היום יותר חשוב לדבר דווקא על האינסופיות של עומק הסובייקט, ואיך הוא יכול להכיל בתוכו את האינסופיות. ואז הרב שגם מסכם את הקטע ככה, בנדעתי, אתם רוצים להעיר משהו יותר? עד כאן...
אני הרב, אני רציתי להגיד זה משהו. הרבה פעמים אני מרגיש ש... אני חושב שהדוגמה של החרדים היא דוגמה שקל לנו להביא אותה, כי אין פה אף אחד שבאמת מזדהה עם העמדה הזאת, לא מרוב הזיקה שיש לנו אליהם, אלא דווקא בגלל הניכור שאנחנו חושבים כלפי העמדה שלהם, מאוד קל להביא אותם כקריקטורה של הרעים. אבל דווקא בביקורת כלפי, נגיד, מה שהיה עכשיו בנושא השעשי הישיבות, אני מרגיש שהעמדה שהרב מייצג, יפה מי שסובייקט המאמין, היא הסובייקט חסר האחריות. זאת אומרת, אני הרגשתי, אולי חוץ מהמי שהכתבים של הדיון הזה, שזה היה... טוב, כולנו יודעים מי הכתבים של הדיון הזה, התחושה הייתה שהשעשי הישיבות מאוד מאוד ניסו להכיל באמת את שני הדברים, מאוד התחבטו בהזדהות שהם חשים, לפחות אם לא עם העמדות עצמם, עם הלגיטימציה להביע איזשהו... זאת אומרת, אני מרגיש שמהעמדה שאנחנו יושבים פה, אז אפשר לדבר, באמת, הרבה אמירות מאוד מאוד קל להגיד מפה. האינסופיות הרבה פעמים נראית לי הולכת מאוד טוב, כששום קונקרטיות לא נדרשת, אבל... מציאות דורשת מאיתנו להיות קונקרטיים הרבה פעמים.
קודם כל, אני מקבל את הטענה שלך, שהרבה פעמים עמדה כזאת יכולה להביא לחוסר אחריות. רק אחרי שקיבלתי את העמדה שלך, אני לא מקבל אותה. זה נכון מה שאתה אומר. יש באמת משהו שהוא, כשאתה לא נעמד מול, אין לך את האחריות על הכתפיים, כמו שגנרל, שעד שגנרל מוביל לצבא למלחמה, אתה לא יכול לבוא אחרי לתת לו עצות, כי מה שהוא לוקח את האחריות ולא אתה. מצד שני, אני לא חש את מה שאתה, אני לא מזדהה מה שאתה אומר, אני לא חשתי שיש פה נסיעה באחריות. זה, אגב, לא נוגע לכנס האחרון. זה כבר התפתחות של שנים מרובות. אני לא חש ככה, אני חש שאמת, הבעיה מתחילה, לא מ... אני חושב במידה רבה, יש, הקשר מתחיל מזה שגם אצל הרבנים, המתח הזה בין מקור הסמכות, היחס למדינה החילונית, סמכותה, הוא לא פתור גם אצלם. אסתי אישית, אני רואה את זה קצת אחרת, אני לא חש את הסתירה, כפי שזה מגיע להקצנה, כפי שזה גלה לאחרונה. אני חש שבאמת הרבנים באמת לא, באמת, צודקים אלה, והחילונים מזהים את זה היטב, וזה טענות מאוד נכונות. תגידו לי, אחרי מי אתם הולכים? אתם הולכים אחרי הרבנים, אחרי פקודות הצבא. זו שאלה מאוד קשה, זה למעשה חושף את כל הדו-שיח העתיק של התנועת המזרחי, שדיברו על שהולכים לפעול ביחד עם החילונים, והיום זה הגיע לעמדה בגלל התפתחויות שונות, גם אצל החילונים מצד אחד, שזה הקצנה מסוג אחד, וגם עולם הדתי הלך להקצנה מסוג אחר, נוצר היום פער שהוא באמת מחייב מחדש את השאלות היסוד, האם באמת רוצים ללכת יחד עם החילונים. אז החרדים אין להם בעיה כזאת, כי הם ראש אמרו שהם לא הולכים עם החילונים. זה גויים, הם לא הולכים איתם. אבל העולם הדתי-לאומי, כל הווייתו זה שילוב ידיים, זה שהולכים ביחד. וכאן באמת אני אומר, השאלה הזאת מגיעה כאן בחדות, ומה שנחשף בכינוסים האלה, זה בדיוק מריחה. בעצם לא ברור לי מה הרבנים באמת, יותר לך זה כן ברור לי, מה הרבנים חושבים ממקור הסמכות. ומצד אחד באים בשם התורה, וזה עצמו דבר שאני לא מזדהה איתו. אני לא חושב שאפשר לערב כאן את התורה בצורה שמעבירים אותה בכל הדיון הזה. זה דבר שהוא מקובל כזה מובן מאליו כזה, הוא פשוט לא, הוא מוטעה והוא לא נכון, כמו שבעיינים האלה באמת, עם כל הכבוד לאנשי הישיבות, הם לא צריכים להיות מעורבים ולא יכולים להיות מעורבים בניהול הצבא ובניהול המדינה בכלל. אם אדם רוצה להיות פוליטיקאי ולהשפיע, שיפשיל את מדעי ה... אני מאוד מעריך את הרב בני אילון, שהוא ידידי הטוב. הוא בשלב מסוים עזב בבית תורות, אמר, הוא עזב את התואר רב, אמר, אני הולך להיות פוליטיקאי, אני רוצה להשפיע משם. ואני שם הולך להיות פוליטיקאי, וקוראים לו לפני הרב בני אילון, אני קורא לו כך, אבל הוא הפך להיות בני אילון, וזה מסמן כקוד את המקום שלו. וזה אני מאוד מעריך. או כמו האיגרת של הרב קוק בזמן הצהרת בלפור, יש איגרת שאומר שמי שרוצה להשפיע על פוליטיקה, שיעשה את זה כאזרח, אבל לא בשם התורה. וזה אמר כשהוא היה מורה בהצהרת בלפור, אז באנגליה. וזה דבר שמקובל עליי, אבל לבוא מאצטלה דה רבנן ולהיות לתת עמדות מאוד שמשפיעות על אלפי תלמידים, אלפי חיילים, שבעזר זה הראשונים בקו, זה חיילים לוחמים, ולשם להשפיע מתוך העמדה הרבנית, ועיניי זה למעשה קריטת הערב שיושבים עליו. אין מצב כזה, אין מדינה שבה הרבנים שלא נבחרו אלא מטעם עצמם, יכולים לקבוע את הכלים של הדמוקרטיה. זה סתירה מיני הרבה, זה בלתי אפשרי. כל קבוצה תקים לה את ההנהגה שלה, הציירים הקימו את ההנהגת הציירים, וכל קבוצה תקים את ההנהגה שלה, ומועצת גדולי התורה של הציירים, או של אנשי הפילוסופיה, או אני לא יודע מה, הקימו את מועצת החכמים שלהם, ויכתיבו למדינה. זה בלתי אפשרי. כל הדמוקרטיה שעליה אמר הרב קוק, שזה מקצת דין מלך, הרוב, זה מתאר לגמרי, כשברגע שאנחנו נותנים לגיטימציה, שרבנים יכתבו את הכללים. אתה יכול לומר, אני יכול לומר לתלמיד, תשמע, כמו שאמרתי לילדים שלי, שהבן שלי היה במילואים בעזה, בזמן מאוד חם, והיו הוראות פתיחה באש בלתי נסבלות, אמרתי לו, תשמע, אתה רואה משהו שמבחינתך הוא יש לך בדל חשד, אתה יורה על מנת להרוג, אם אחר כך תהיה בכלל, אני אדאג לך. אמרתי לה, אתה לא שם, בזה אל תשמע לפקודה, אתה תעבור עבירה, אבל אתה תגן על עצמך. זה כאבא.
זה אמירה של אבא, זה לא אמירה של רב.
אמרתי, זאת אמירה של אבא, כמו שאמרתי. אני לא רק רב, רב זה החלק הלא נוח שלי. החלק הנוח יותר זה שאני אבא לילדים, ושאני יכול גם לצאת לחברים, שם אני מרגיש יותר בטוח. אני דווקא באיסטלת ברבנן שלי, שם אני אומר את האמירות הכי זהירות. אני לא רוצה שמישהו יבוא בשם האיסטלת ברבנן, כי אני ממש מתנגד לזה. לכן גם לא הלכתי לכינוס, אני לא הוזמנתי אליו, אבל גם אם הייתי מוזמנתי אליו, לא הייתי הולך אליו. זה שלא הוזמנתי אליו זה סתם חסד. אני גם ככה לא הלכתי, אם היו מזמינים ולא הייתי הולך, זה סתם לא יפה, לא מנומס. ככה אין לי בעיה של נימוס, כי לא הזמינו אותי. אז אני לא הייתי שם. אנחנו פשוט לא חברים באיגוד, בשיח. אבל איך שלא יהיה, אני חושב שהתשובה שלי אליך היא מאוד פשוטה. בגלל שאני ציוני, במובן העמוק, אני ציוני של פעם. שאני מקבל את המדינה ואת ההוויה כפשוטה או משהו. אני אזרח של כל מיני עולמות, גם אזרח של התורה ושל המחבות לעמדת שמיים, וגם אזרח של המדינה במובן האזרחי ביותר, הסיבילי ביותר. ומבחינת הללו, מבחינתי, הצבא הוא צבא. עכשיו, אם יש לי ויכוח, אני מנסה להשפיע בדרכים שלי על מי שאני יכול להשפיע וליצור איזה דו-שיח ציבורי כזה או אחר. אבל לבוא ולהתייצב כמקור אסור, אנחנו בשם התורה אומרים שאסור ללכת לעשות כך או אחרת, מותר ללכת לעשות כך או אחרת. זה דבר שהוא הורס את הכל. זה באמת, אני חושב שאנשים, אז אם דיברת על חוסר אחריות, נראה לי שחוסר אחריות מונח בצד הזה. אין דבר יותר חסר אחריות בעיניי מאשר להתייצב. צריך לזעוק שם באופן ברור, אנחנו כרבנים לא באים כאלטרנטיבה למשרד של המדינה והשלטון. זה לא בא בחשבון בכלל, כי כל כניסה לנישה הזאת היא בעצם מפוררת למעשה את הכל, מפוררת את הכל. בוא נהיה חרדים, ניתן לכל החבר'ה תורתו אומנותו, שכולם יעשו צבא איך שירצו, כל אחד באופן אישי, ואנחנו ניפרד, בוא נוצא להסדר. אי אפשר לקחת את ההסדר וקרדון ולהפוך את התורה כאן ללמיד עוד מקור סמכות, כי בזה צודקים אלה שטוענים כלפי. עכשיו, אני לא מצדיק את ברק ואת ההתנהגות שלו, כי באמת ההתנהגות שלו היא די ברוטלית ומאוד לא לעניין, אבל זה כבר עניין אחר לגמרי. אבל אני אומר, ברמה עקרונית, עצם זה שיש כינוס רבנים שבא לדון על פקודות בצה"ל, זה עצמו דבר שהוא קשר בעיניי. לא ייתכן מצב כזה. מה זה רבנים מתכנסים על פקודות בצה"ל? איזה מין דבר זה? הצבא הוא צבא, ומי שהולך לצבא הוא נכנע והוא כפוף לחוקי המדינה. דרך כלל שבאמריקה יעשו כנס כמרים, הרי דבר כזה מיד, מה יקרה באמריקה, אם באמת יהיה כנס כמרים שיחליטו משהו, אני יודע מה. אתה יודע מה שיש שם, מה יקרה באנגליה מדבר כזה, בצרפת? דבר כזה הרי מיד ישים אותו כמרי במלכות, משהו יכניס אותו לכלא.
בכלל בגרמניה נגיד שמשהו כזה היה קורה. זוועה, מה שהיה עלול להיגרם.
אני לא חושב שדוגמה נכונה, אני חושב שהשוואה כאן היא לא הוגנת. אני לא חושב שההסכם מולוטוב
ריבנטרופ... אני פעם שאלתי, אני חושב
שזה... לא, אם אתה חושב, אם אנשים חושבים שאמת השאלות היום של סדר היום של חלילה כניסה להרע ליישובים וישע היא דומה לבעיות שיהיו בגרמניה של מלחמת העולם השנייה, אם מישהו חושב כך שמישהו יתנהג בהתאם, אז אוקיי, אז אני מוכן, אם באמת אתה רואה את זה כך, או מישהו רואה את זה כך, יש הצדקה באמת לשבור את כל הכלים. זה בסדר גמור. תגיד, אני שובר את, היו פעם כלים שנבנו עשרות שנים בין הציבור הדתי-לאומי לבין המשרד של המדינה, אנחנו החלטנו לשבור את הכלים כי יותר אין מקום להיות ביחד. זאת אמירה לגיטימית בעיניי. אבל אתה לא יכול לסחק את המשחק בשני הכיוונים. מה עשו בסוף? אמרו, לא, אנחנו בעצם מקלים את החוקים. אבל אנחנו נוליד את הצבא שלא הייתם... זה סוג של מריחה שבעצם אתה רוצה לחמוק מאחריות.
אני רוצה בשני... אני חושב, קודם כל, מה שהרב אמר בתחילה שאני... תארתי, זה היה על החוסר קשב שיש כאן, על החוסר הכאה באחר, על החוסר הזדהות עם העמדה שלו, חוסר היכולת להכיל את עולמו. וזה היה... עכשיו הדיון קצת סתם משם אל השאלה של היחס, מה התפקיד של רבנים בקונפליקט מהסוג הזה. אני רק רציתי להגיד שבהקשר הזה הביקורת של הרב הייתה נראית לי ביקורת שהיא באה מבחוץ ולא זה, ודווקא ההתנהלות של הרבנים כן הייתה נראית לי, גם אם אנחנו מקבלים את העמדה שלהם או לא, היא כן הייתה נראית לי ניסיון באמת להקשיב ולהכיל את המורכבות של הסיטואציה. ומה שנראה כניסיון מריחה, וכן, נכון, היה פה ניסיון בעצם לטשטש את הקצוות, נראה לי מצד שני, בעין טובה, גם איזה ניסיון, באמת, שלא לחדד את הקצוות, ולא נראה לי שכל דבר הוא צריך להאמר בקצוות, גם הרב שגר לא אמר את מה שהוא אמר לך ברעיון לעיתון.
אני אגיד לך, הנקודה כאן היא כזאת, שהסיפור הזה התפוצץ יום אחד. יפה שייכת קודם, שניתן את האדם ברצינות, לאן אנחנו מחנכים ומה אנחנו רוצים מעצמנו. בינתיים, בשביל אתה ניצחת בנקודות, אתה לא להסיט את המלחמה.
לגבי זה, אני פעם שאלתי את הרב רבינוביץ', אני חושב שבעיניים תודעה אזרחית מאוד מאוד מפותח. למה הוא הוא מתבטא בלי סוף בדברים האלה? שאלת למה הוא מתבטא? הוא אומר, איפה שיש דילמה מוסרית, יש מקום לרב להתבטא. ואני חושב ש...
אבל זה בדיוק השאלה, זה דילמה מוסרית או דילמה אזרחית. יש הבדל בין מוסריות לבין התערבות בכללי הדמוקרטיה. אדם יכול בדילמה מוסרית להיות חבר כנסת, ובתוך הכנסת לעשות להשפיע לכיוון המוסרי שהוא מאמין בו. אבל זה לא יכול להיות מסטנדר של ראש הישיבה. זה עירוב תחומי.
זה שימוש בכלי הדמוקרטיה.
מה?
זה שימוש בכלי הדמוקרטיה. אני בתור אזרח אפילו לא רב, אני יכול לבוא.
זה נכון, בתנאי אחד.
זה איפה שאני רוצה.
בתנאי שלא תגיד לחיילים שלך, שאם אני אגיד לחיילים כאן בישיבה, שהם סרבו פקודה כזאת או אחרת, אני חושב שהדבר הזה הוא חוסר אחרת מדרגה ראשונה. הוא מנוגד לכל התשתית שלי החונכת.
בעיניך מדבר על פקודה לא מוסרית?
מה פרש בעיניי? אני לא, השאלה היא פקודה לא מוסרית, זה מין לטבע לשון שנסתה מאוד כלילה. אם יהיה משהו שהוא באמת, אם יגידו למשל למישהו שאתה חייב להיות עם, ואז יש מאבקים באמת, להיות בסיטואציה מביכות עם בנות בלילה בכל מיני מהמרים, כל הסיפורים שהיו בעבר, זה דבר שאני אלחם עליו, שאני יכול להגיד אחד, יש מה, אני לא נותן לך פקודות, אבל אתה תשמור על עצמך. וגם תסרב פקודו ותכנס לכלא, תשלם את המחיר על זה, אתה רוצה לשמור על המוסריות שלך.
וזה פחות חמור מאשר לא לפנות.
אני חושב שיש פער עצום בין הדברים. הרי השאלה של הוויכוח על ישע ועל שלום מושטחים, איך זה נקרא, זה לא ביטוי יפה, הוויכוחים האלה ויכוחים שחוצים את החברה הישראלית לעשרות שנים. וברגע שפתאום מתשלפים בזה עמדה מוסרית טוטלית כזאת, זה הוויכוח שעליו אנחנו כאן מתעסקים כבר כחברה מאז ששת הימים, מ-67. אנחנו מתרסקים על הסוגיה הזו. פתאום אם הרבנים נזכרים, שמה, זה לא מוסרי, מה פתאום לא תל הדעת? אני לא רואה זה ככה, אני חושב שהעמדה של אלה שתומכים בפיוס עם הערבים, היא עמדה שהיא לגיטימית לא פחות מהעמדה שלי, שצריכים להיאבק בכל מכן גם אם לא יהיה פיוס עם הערבים. אתה יכול לטעון שזה רק הזיות, הם לא אוהבים, לא רוצים שלום, זה כבר דיון פוליטי, זה כבר לא דיון... ברמה עקרונית, זה עמדה, שוב, אני אומר שוב, אם אתה בשם התורה אומר שזה לא עמדה לגיטימית, שמה שרוב הציבור
שכן מקווה. תהיה שאלה אחת, האם זה כדאי לוותר על חלקי ארץ, ויש שאלה אחת, האם זה מעשה מוסרי. להוציא מהאדם מהבית שלו, אלה שתי שאלות שונות לגמרי.
האם זה עמדה מוסרית לפורר את העם? זו גם שאלה מוסרית. הרי אי אפשר להתעלם, השאלות המוסרית הן נצטרך לראות את המפה כולה.
אבל יש כאן דילמה מוסרית, במקום שיש דילמה מוסרית, יש מקום לראות?
אמרתי, יש מקום לומר עמדה, אבל בין זה לבין להתייצב כסמכות קובעת, כמקור סמכות שקובע עד כדי אם חייל להילחם או לא יילחם, זה כבר פלישה לאזור אסור. אסור אדם, ואדם מנצל את סמכותו ואת מעמדו, שתלמידים נשמעים לו, גם כחיילים, ואני חושב שהרב פרומן אמר, כך אמרו לי שברדיו זה כדרכו מה שתמיד מפתיע, אז הוא אמר שהכתבת כמובן אחרי שהסיפור היה בשריפה שם במסגד, במסגדים שם, במסגד שם ביסוף, אז הוא אמר, מה אתם כל כך טעים ונבלים? מי נשמע לרבנים בכלל? ככה הוא דחה את ההתקפה עליו. אז זה ככה, שלחייך זה נשמע, זה נחמד. אני חושב שכן נשמעים לרבנים, והרבה נשים, הרבה עשרות ואולי מאות חיילים נשמעים לרבנים. ודווקא משום כך, אני אומר, זה צריך להטיל אימה, שאדם מתייצב ממש מול ה... שמה זה, מה זה לא מוסרי? אדם מרגיש לא מוסרי. על הוויכוח הפוליטי הכי עמוק בחברה הישראלית. פתאום בשולף כאן קוד שמוסרי ולא מוסרי, אתה יכול לנקוט עמדה פוליטית. אני חושב שצריך להיאבק על אדמות הארץ ולא להיכנס כאן למסע מתן עם ערבים ושום מחיר שבעולם. אתה יכול לומר, לא, יש מקום לפיוס וכו'. אגב, עמדתו של הרב שגר הייתה עקבית לכל חייו. הוא תמיד אמר שהוא בעד פיוס עם הערבים, גם אם יש איזה מחיר. הביקורת שלו הייתה ביקורת פוליטית, שנגיד בגוש קטיף, שזה נשמע לו עוול שזועק לשמיים, כמו אצל רבים מאיתנו, לא בגלל עצם הרעיון שצריכים להגיע לאיזשהו סחר המחיר עם האויב, ולהגיע לאיזה פיוס, אלא בגלל שזה נעשה בהקשרים נוראים, כפי שכולנו יודעים. אבל זה כבר דיון אחר לגמרי. ברמה העקרונית, הוא אפשר לומר, זה לא מוסרי, אם יש שלום באמת, הוא אומר הרבה פעמים, אם יש שלום באמת, אבל שלום באמת, ולא ברמה, לא כסחר בסוסים גנובים, אלא באמת יהיה איזה רוח של פיוס אנושי בין עמים, בהקשר כזה יהיה מחירים, והוא מוכן לשלם אותם. עכשיו, זה, אתה יכול לומר מוסרי, לא מוסרי, שאלה של עמדה. אחד יכול לומר, זה מוסרי, אחד יכול לומר, זה לא מוסרי, אבל זה ויכוח פוליטי, זה לא ויכוח דתי.
יש הוויכוח הפוליטי, האם למסור חבלי ארץ בתמורה לשלום, ויש שאלה, האם זה מוסרי להוציא בן אדם מהבית שם? זה שתי שאלות שם
שאלות. אוקיי, גם אני מסכים, גם השאלה הזאת היא למעשה, כל אחד מבין, ואני יכול לומר, כמי שהיה בישם היום הראשון פחות או יותר, שכל אחד מאיתנו ידע היטב, שהדבר הזה זה מין ניסיון פוליטי, ואני הייתי שמח להיות שותף לעשרות שנים, כדי לקבוע עובדות בשטח, ידענו שאם אחד יגיע, תגיע שעה, ויתחיל הוויכוח הגדול, שכולנו ידענו שהוא יגיע, והוא הגיע, הוא אכן הגיע, הגיע במוקדם ממה שחשבנו, ולכן זה לא בדיוק ככה שאתה יושב איזה בית שלא ידעת מראש שהוא נמצא בסכנה, ושלהשקיע בו זה, 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 זה דבר לא פשוט, כל אחד לקח סיכון. אני בניתי בית, 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 השקעתי את מעט כספי שהיה לי בבית, מישהו קינה את אזור הבנייה שלנו, בית תלמיד של כסף, שם הם יקבו את הכסף, ואני חושב שזה, זאת הייתה הלצה שחורה כזאת, שכל אחד ידע שהדבר הזה יכול להסתיים רע. אז באמת אנחנו עושים מאבקים שחלילה זה לא יקרה, אבל זה לא, התממות לחשוב שכאילו מה, איך אתה מוציא אותי מביתי, זה סוף של התממות. אנחנו יודעים שיש ויכוח פוליטי עמוק עם כל העולם, לא רק בינינו ובין עצמנו. כל העולם בעצם נגדנו, כולם רואים את הרוצים, לא משנה מה אתה חושב על העולם, מה אני חושב על העולם. אז זאת העובדה, שאנחנו נאבקים בציפורניים על האמונה שלנו, זה מאבק על האמונה, לא על הבית. והמאבק על האמונה צריך להימשך במלוא זו, אבל יחד עם זה להתאמם, כאילו ש... מה אתה עושה לי כאן? כאילו... אז זה שהממשלה שפפעילה ארק שרון וכל חדר נריאב שם בזמן קטיף עשו צעדים של אבל שפיתלו שרים כדי ליצור רוב וכל מיני דברים כאלה, זה פשע במובן פוליטי, זה במובן של מדינה פוליטיקה שהשחיתה דרכה. היא לא נוגעת לדיון העקרוני שעליו אנחנו מדברים, כי ברמה העקרונית אני מודיע לך שבאופן הכי ברור שכל מי שבנה בית בישע, הוא ידע שהוא עושה צעד של האמונה שלו, הוא גם ידע שיכול שיגיע הרגע שהוא... מה?
זה טענה מוסרית, זה לא טענה
פוליטית. אבל יש הבדל בין אדם שנמצא, פתאום ממציאים לו הקשר שהוא לא היה בכלל בעולם. כל מי שהלך לישע וכל מי ש... אגב, זה ויכוח גם עם אשתי כבר הרבה שנים. היא טוענת את הטענות שלך. ואני כל הזמן עונה שזה ממש לא... זה לא נכון לומר. זה מאוד מאפיין, אגב, אנשים שהגיעו מחוץ לארץ. אנשים שחוו את השואה, או בנים של ניצולי שואה, הוא הרב רבינוביץ שגדל בחוץ לארץ, שם היחס לגויים הוא הרבה יותר תקיף, הוא הרבה יותר נחרץ וטוטלי. אני ישראלי, זה תחושתי, אני חושב שמראש שלי לא הייתה אשליה אפילו לרגע. שיגיעו הרגע שיכול להיות פיצוץ, ויכול להיות שאנחנו נצליח, יכול להיות שנפסיד, יכול להיות שיהיה משהו באמצע, כמו שכנראה הולך להיות, אולי יהיה גושי התיישבות, יהיה כך, יהיה אחרת, יהיה משהו שהוא בסופו של רבון לא נצא, אף אחד לא יצא כל תאוותו בידו, אבל כל זה ידוע מראש. עכשיו, אני לכן חושב אני לא חושב שהאירוע המוסריות כאן הוא רלוונטי. אני לא חושב שהמוסריות, ברגע שאתה מכניס את העניין המוסרי, אני חושב שאדם שיש לו עמדה, שתמורת פיוס, זה צריך גם לפנות אנשים בתיהם, כי זה היה ברור מראש שאתה, ואתה בונה, יורחים להתפייס על חבלי ארץ, ובונים שם ביהודים כדי למנוע תסריט פוליטי כזה או אחר. הרי על דעת כן הלכו לבנות שם.
זה הטענה מוסרית, אני יכול להזדהות על ההזדהות, אבל צריך להבדיל בין הדיון הפוליטי לדיון המוסרי.
אבל אתה לא מוסר גם לכיוון ההפוך, אלה שאומרים לך, למה אתה מאלץ אותי לשמור שם על גננת ושני ילדים בהסעה, זאת גם כטענה מוסר, לכן בוא נעזור את המוסר.
אנחנו נבקים... זה שטענה
מוסר
זה לא
אומר, בוא נעזור. המילה מוסרית כאן היא בעצם בדרך כלל מדברת על איזושהי אתיקה. אני חושב שכאן מדובר על פוליטיקה, לא על אתיקה. מדובר על פוליטיקה, אנחנו נבקים מאבק פוליטי. וזה עדיף לדבר פוליטיקה, אני איש פוליטי, אני מודיע לך, אני גם חיה פוליטית, אבל זה הצטלה אחרת שלי, אני אזרח של הרבה עולמות, אני גם חיה פוליטית, זה לא קשור להצטלה דרבנן שלי, יש לי עמדות שלי, עמדות פוליטיות, אני נאבק למענה כבר עשרות שנים, במידה מסוימת של הסלחה, במידה אחרת שלי הסלחה, לא כחבר כנסת, אני בדרכי, הוא פועל על פי דרכי ומנסה להשפיע על מה שאני אעשה להשפיע, אבל אני בפרש יודע איפה אני פועל כאדם פוליטי, שרוצה לקדם מטרות פוליטיות. לבין איפה אני, כי יש תורה שרוצה לקדם השראה וטוב ורוח והצלה וחמלה בעולם. זה שדה שהוא שונה, והעירוב תחומין הזה מבחינתי הוא ארסני, הוא לא אפשרי. ולכן אני מציע לך להוציא מכל הסיפור את המוסריות בכנסי הרבנים, לתת לאנשים להתבטא, אלו, אם רב היה אומר, רבותיי, אנחנו, יש לי, לא אנחנו, אין דבר כזה, אנחנו. מי שמדבר, אני איש פוליטי, ויש לי עמדה מסוימת שהיא יונקת מן התורה, יונקת מהקדושה, יונקת ממה שהיא יונקת, לא משנה מה מקורות היניקה, אבל בסוף גיבשתי לי עמדה, זאת עמדתי הפוליטית. וזה היה בעצם נשמע, אם זה היה נשמע כך. ברגע שיש כנס רבנים, אתה בעצם אומר, אין פה מישהו שאומר באופן אישי, כמו דיברנו כרגע על העמדות האישי לעומת הקונבנציונלי. אתה לא אומר עמדה אישית, אתה אומר עמדה של רבנים, זה מין פוזיציה. הרבנים אמרו, זה דבר שלמעשה, תמיד, על החברה החילונית זה יוצא איום נורא, פתאום גרים פה איזה מין שד חדש שלא ציפו לו. דווקא הציבור הדתי-לאומי שנתפס כציבור המתון, המפויס, המשלב וכו', הוא דווקא מתייצב בעמדות הכי נוחשות, הכי... וזה מיוצר איזה איום שהוא ממש מפורר את הדברים הכי עדינים שנבנו עם עשרות השנים האחרונות, ולצערי הרב, לכן אמרתי, אני טוב שלא הייתי שם, אני באמת, אני גם לא הולך לכנסים כאלה, כי אני מראש יודע שאין לי מה לחפש שם, אני יכולתי לומר... אם רוצה קצת ציני ואירוני, היה לי שני רעיונות מה לעשות לכנס הרבנים. א', להביא את יונתן בילט לעשות סדנת צחוק, ופתאום, ולהביא גם את ברק לשם, שגם הוא יצחק יחד איתם, כי הוא גם כזה אדם חסר חוש הומור, וזה ממש, זה היה יוצר איזו אווירה ביתה פתוחה, משוחררת, שאנשים ידברו באמת אחד עם השני, וזה מקום מאוד נוח, מאוד מאוד אישי. מה, אפשר לדבר עם אנשים? שכבר כל הדיבור במובן המאוד מאוד אישי כבר הלך לאיבוד, מה קרה שברק הוביל את עופרת יצוקה, לא יהיה כלפי פתיה וזה פרגון ואיזה זה גנרל גדול שיודע, הוא באמת גנרל גדול, הוא אין מה לעשות, הוא גנרל גדול. אפשר לצור איזה דיבור, קצת יחד להשתובב, קצת יחד, לא צריך כל דבר להפוך למשהו כזה כל כך מרעיד ונוקשה וליצור כל כך הרבה ניכור ואיבה. אני לא שותף לזה פשוט, אני לא חלק מזה, אני לא מודיע, אני ראש ישיבת הסדר, אני לא חושב שחיילים מכאן ישמעו ממני אי פעם דברים כאלה, ואני אומר לכם שמי שניצא בצבא יש לו שאלות, אני מוכן בשיחות, לא מוכן, אני מעוניין לדבר, ללבן סוגיות וכו', אבל כמו שעושים כרגע. אבל מכאן ועד שאני אתערב בשאלה של, אם יש למישהו חייל באיזו שאלה שפה איזו פקודה לא, שנראית לא סבירה, אז הוא ישאל, ישאם הרבה רוצים ללבן דברים במקום, ממש אונליין, וצריך לפתור בעיות ברמת השטח, לא, אבל להתייצב כאן בשאלה כל כך נוקמת פוליטית, שמרסקת את החברה, להתייצב כמקור סמכות חילופי, זה ממש הורס הכל, בעיניי, ממש הורס הכל. זה למעשה כל הענף שיושבים עליו, אנחנו מפוררים את כל הענף, ממש לגמרי. כלי אתה ביודקה אלוקי ארומקה. תחזירו את הדפים חבר'ה, אני רוצה שבא להביא אותם. Yeah.